השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי בא במציע מאתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בדף פי. ראינו במשנה בדף ע"ח שאם סוחר משנה ממה שהוא קבע עם הבעלים שהוא הוליך את החמור בהר במקום בבקעה או להפך, הוא חייב אם קרה למשהו בעקבות השינוי. ראינו בדף ע"ח דיון שאולי הוא חייב על הנזק אפילו אם הנזק לא היה קשור לשינוי, כמו לפי רבי מאיר שהוא נהיה גזלן ולפי רבא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס. בכל אופן, במשנה שלנו אנחנו רואים נזקים שקרו כן בעקבות השינוי, שדווקא אז הוא חייב, אבל אם הנזק קרה לא בעקבות השינוי אז הוא פטור. מה מדובר כאן? אדם שכר חמור בשביל החרוש, יחד עם החמור הוא קיבל מהבעלים שני פועלים שהם שכירים של הבעלים. אחד מהפועלים התפקיד שלו זה להנהיג את הפרה, ואחד מהם זה להכביד על המחרשה מאחורה. הסוחר שלנו שינה מהבקעה להר או מההר לבקעה, אז אם הוא שינה מהבקעה להר, שבהר יש יותר סיכוי שהמחרשה תישבר והיא נשברה, הוא אחראי והפועלים לא אחראים. אפילו שהפועלים קצת אחראים, כי סוף סוף הם כנראה הם לא עשו מספיק במקצועיות, הם יכולים לומר, אנחנו יודעים בבקעה, בהר אנחנו פחות יודעים. אבל אם הוא שינה מההר לבקעה, או שהוא נשאר בבקעה והמחרשה נשברה, אז זה אחריות הפועלים. איזה מהפועלים? אז רב פאפה אומר שהמנהיג, ורב שישה ברי דרבידי אומר שזה שמחזיק את המחרשה, אם זה מקום שהוא ממש עם הרבה סלעים, אז שניהם אחראים באותה מידה. רשי אומר שזה מספק, תוספות אומר שהם יהיו צריכים להזהיר אחד את השני. ונושא הבא שהוא לגמרי לא קשור לכאורה לנושא הזה. שורה עשירית, אומר רב יוחנן, אדם שמוכר פרה, ובברייתא מביאים את אותו דבר לגבי מוכר שפחה, אם הוא אומר לקונה, לפרה הזאת יש הרבה מומים, והוא מפרט לו את כל המומים, ובאמת הייתה לפרה רק אחד מהמומים. אז זה מקח טעות, כי הקונה ראה שאין לה את כל המומים שהמוכר אמר, אז הוא חשב שבאמת אין לה אף אחד מהמומים והוא סתם אומר את זה, ולכן זה מקח טעות. אבל אם המוכר אמר לו יש לה מום אחד, והוא אמר לו איזשהו מום ספציפי, ויש לה עוד כמה מומים, ובאמת יש לה עוד כמה מומים, אז זה כן מקח. רב המוסיף שאם הוא אמר לו יש לה הרבה מומים, ובאמת היו לה את כל המומים, גם אז זה מקח וזה לא מקח טעות, והגענו למשנה. גם המשנה הזאת מדברת על שינויים שהסוחר עשה ומתי מחייבים אותו. אז פה מדובר על אדם ששכר חמור בשביל לשאת חיטים, והוא הכביד על החמור או שהוא הוסיף נפח, והחמור ניזוק בעקבות ההכבדה או הוספת הנפח, והשאלה היא מתי הסוחר חייב, איזו הוספה היא מספיק משמעותית בשביל לחייב את הסוחר בנזק הזה. אז קודם כל נראה מה כולם מסכימים. אני לקחתי חמור בשביל לשאת עליו חיטים, ובמקום זה שמתי שעורים. עכשיו שעורים, כשהם באותו הנפח של חיטים, הם יותר קלים. עכשיו המשקל הרגיל שחמור נושא חיטים, זה לתח. לתח זה 15 שעה, 90 קבים. אנחנו נגיד את המספרים שהגמרא מדברת עליהם, אבל באמת אפשר להבין את העיקרון גם בלי להבין את המספרים. אז מי שזה מקשה עליו יכול להתעלם לגמרי כשאנחנו מזכירים את המספרים. אז כולם מסכימים שאם במקום 15 שעה של חיטים, שמתי 15 שעה של שעורים, שזה בעצם אותו נפח, פחות משקל, ודאי שאני פטור, כי רק הקלתי על החמור. ולהפך, כולם גם מסכימים שאם שמתי אותו משקל של חיטים, ואז השעורים הם נפח יותר גדול, כי הם יותר קלים, אז ודאי שאני חייב. כי שמתי אותו משקל והוספתי נפח. כלומר, הנפח הוא משמעותי פה לפי כולם. יש פה מחלוקת בגמרא בין אביי לרבא מה קורה במצב ביניים. ששמתי שעורים במקום חיטים, אבל מבחינת המשקל זה פחות ממה שזה היה אם הייתי שם חיטים, אבל מבחינת הנפח זה יותר. אז אם הנפח הוא עד כדי כך משמעותי שהוא יחייב, אפילו אם במשקל זה פחות. אז פה אביי מחמיר ורבא מקל. אביי אומר ברגע שהוספת על הנפח, אפילו שבמשקל הורדת, אתה חייב. ורבא אומר, אתה רק חייב אם קודם כל זה כמו המשקל שהיית אמור לשים, ומעבר למשקל גם הוספת נפח. אז אתה חייב. בואו נראה את המספרים עצמם. אז אמרנו שחמור נושא לתח של חיטים, שזה 90 קבים, 15 שעה. אביי אומר שאתה חייב ברגע ששמת במקום חיטים שעורים בנפח של לתח פלוס חצי שעה. כלומר, הוספת 3 קבים. זה בעצם תוספת של 1 חלקי 30. תוספת כזאת היא בנפח מחייבת אפילו שבמשקל עוד לא הגעת למשקל המקורי של החיטים. רבא אומר שאתה חייב רק אם קודם כל תגיע למשקל המקורי. אז לפי רבא אתה צריך לשים 6 קבים, שככה גם הנפח עלה וגם המשקל הוא אותו משקל מקורי. אז לפי אביי זה יוצא 1 חלקי 30, לפי רבה צריך 1 חלקי 15, שזה 6 קבים, שזה שעה שלמה. קודם כל, הגמרא אומרת שהמחלוקת שלהם היא בעצם בלשון של המשנה. המשנה מסבירה למה על תוספת נפח חייבים. אביי קורא במשנה מפני שהנפח קשה כמסוי. כלומר, הנפח מבחינתנו הוא משמעותי כמו משקל. אז אפילו שהמשקל פחות, אם הנפח יותר אתה חייב. רבה אומר שכתוב מפני שהנפח קשה למסוי. כלומר, קודם כל צריך את המשקל של המסוי. מעבר לזה, אם הוספת נפח, אז אתה חייב. אז זה מחלוקת אביי ורבה. רק בשביל לזכור, אביי פה מחמיר ורבה מקל. עכשיו נראה קושייה על רבה ואז קושייה על אביי. קושייה על רבה היא מפורשת במשנה. במשנה כתוב שאם הוא הוסיף על מסען הוא חייב, וכמה יוסיף ויהיה חייב, סומכוס אומר בשם רבי מאיר, 3 קבין לחמור. אז הנה מפורש שמספיק להוסיף 3 קבין. אז אביי מאוד מובן. רבה אומר, צריך לקרוא את המשנה אחרת. המשפט וכמה יוסיף ואיך חייב לא בא לפרש את המשפט הקודם, אלא הוא נושא בפני עצמו. כלומר, יש פה שני דינים. קודם כל כתוב פה, אם מוסיף על מסען חייב, זה 6 קבין לפי רבה. דבר שני, וכמה יוסיף ויהיה חייב, שזה 3 קבין, פה זה מדבר על משהו אחר, שהוא לא שינה מחיטין לסעורים, אלא הוא שם חיטין, והוא רק הוסיף עוד חיטין. אז כמה חייבים אם אתה מוסיף עוד חיטים?
פה, גם לפי רבה, אתה חייב כבר אם הוספת 3 קבין לחמור.
אז זה היה הקושייה הראשונה ותרצנו אותה. קושייה שנייה, אנחנו שורה לפני סוף העמוד, תשמע מברייטה, ברייטה שהיא מפורשת לטובת רבה. כתוב בברייטה שאם שכרת להביא לתח חיטין והבאת שעורים, אז אתה חייב אם הוספת שעה. כלומר, במקום 15 שעה, 16 שעה. שעה זה 6 קבין, כלומר מפורש כמו רבה שחייבים רק על 6 קבין. מתרצת הגמרא לאביי, כאן מדובר שמדדו את זה בצורה אחרת ממה שמדובר שמדדו את זה במשנה שלנו. אפשר למדוד נפחים בצורה תפופה, כלומר שאתה לא בודק בדיוק שזה ממש על שפת הכלי, ואפשר למדוד בצורה מחוקה, שממש החיטים לא עוברים במילימטר את שפת הכלי. אז הברייטה הזאת שאמרה שרק אם תוסיף שעה שלמה ל-15 שעים, רק אז אתה חייב, היא דיברה שמדדו את זה בצורה מחוקה. אבל המשנה שלנו דיברה שמדדו את זה בצורה תפופה, שזה קצת מעל, וזה בעצם יוצא אותו דבר. כלומר, 15 וחצי שעים תפופות הן שוות ל-16 שעים מחוקות. אז ראינו שלפי כולם בעצם, אם אתה מוסיף מאותו המין,
התוספת המחייבת היא 1 חלקי 30 ומעלה.
ועכשיו נראה ברייטה שהיא מביאה עוד דוגמאות לזה. אם אדם לוקח סבל, אז אם הוא הוסיף עליו 1 חלקי 30 וקרה משהו לסבל, אז הוא חייב. אותו דבר בסירה קטנה, סירה בינונית, סירה גדולה. ברייטה מפרטת את המידות הרגילות שמסוחבות, והתוספת היא תמיד 1 חלקי 30. עכשיו יש שני דיונים בגמרא. דיון אחד לגבי אדם. גמרא שואלת למה שני חייב אם הוספתי לסבל משקל. הרי יש לו דעת, הוא מרגיש שזה כבד מדי, אז שיוריד, למה אני אחראי? גמרא מביאה 3 תירוצים. שני תירוצים מתמקדים בנזק של האדם. אביי אומר שהוא לא הספיק להוריד, שמתי עליו את המשקל והוא התמוטט מיד, ולכן אני חייב. רב אשי אומר שהוא באמת הרגיש שזה יותר כבד, אבל הוא חשב שאולי פשוט הוא חולה היום, שהוא לא מרגיש טוב היום. ולכן זה כבד לו במיוחד,
ואז הוא התמוטט.
רבה אומר שבאמת פה מדובר על נושא אחר לגמרי. הנושא כאן זה לא שהסבל קרה לו נזק, אלא שהסבל דורש עוד כסף, שברגע שהוספת לי יותר מ-1 חלקי 30, אז מגיע לו תוספת תשלום. בספינה הברייתא אמרה שהתוספת זה קור, והרי אמרנו שתוספת זה 1 חלקי 30, מכאן שספינה רגילה אמורה להחזיק 30 קור, ונפקמין עליה מקח וממקח, שכשאדם קונה ספינה, הספינה צריכה להחזיק לפחות 30 קור, ואנחנו מגיעים למשנה הבאה. במשנה הבאה יש אוסף של דינים, ואנחנו לא נקרא את כולה עכשיו, נלמד את הדינים כשנגיע לדינים האלה בגמרות, אז נקרא רק את המשפט הראשון. אנחנו מתחילים עכשיו דיני שומרים קצת. הנושא של המשנה זה מי נחשב שומר שכר ומי נחשב שומר חינם. אז אומרת המשנה, אומנים נחשבים על החפץ שהם תקנים אותו או עובדים עליו, הם נחשבים כשומר שכר.
מרש"י עולה שמדובר פה על קבלנים, כלומר שהם עובדים לפי עבודה, לא לפי שעות, הם מקבלים את החפץ בדרך כלל הבית והם נחשבים עליו כשומר שכר.
גמרא אומרת שצריך להשוות אומנים עם סוחר. ולגבי סוחר יש לנו מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר שסוחר הוא שומר חינם, ורבי יהודה אומר שסוחר הוא שומר שכר. מה המחלוקת שלהם בסוחר? רבי מאיר אומר, נכון שהסוחר מקבל הנאה מהחפץ, אז הוא בעצם מקבל הנאה מהשמירה, אבל הוא משלם על זה, הוא סוחר. אז את הנאה הוא משלם, עכשיו יש אצלו חפץ שהוא סתם שומר עליו, אז הוא שומר חינם. רבי יהודה אומר, הוא שומר שכר, למה? נכון שהוא משלם על הנאה, ובאמת, אם הוא לא היה משלם על ההנאה, אז היה כל הנאה שלו, והוא היה נחשב שואל. התשלום שלו מוריד אותו מדרגת שואל לדרגת שומר סחר. אז זה המחלוקת בסוחר. לגבי אומן, לכאורה זה אותו רעיון כמו סוחר. אני שומר לחפץ, לא כי אני עושה לך טובה, אלא זה בשבילי. כי אני רוצה פרנסה, אני רוצה לתקן לך את החפץ, ובסוף תשלם לי על התיקון. אז אני לא שומר בשבילך, אני שומר בשבילי.
ולכן אומרת המשנה שאומן הוא שומר סחר.
והרי המשנה שלנו היא סתם משנה, אז עדיף לנו שהיא תסתדר עם רבי מאיר. אז איך באומן הוא שומר סחר, ובסוחר, לפי רבי מאיר, הוא שומר חינם. אז הגמרא תביא כמה תירוצים, נראה קודם את התירוץ האחרון, כי הוא הכי פשוט. רבא בר אבוע היה מחליף את השיטות לגבי סוחר, והוא אמר, רבי מאיר אומר שומר סחר, ורבי יהודה אומר שומר חינם. ואז המשנה שלנו מצוינת היא כמו רבי מאיר, גם באומן, גם בסוחר, מדובר פה בשומר סחר. זה תירוץ אחרון. אבל בוא נראה את שלושת התירוצים הראשונים. התירוצים הראשונים אומרים, באמת סוחר הוא שומר חינם, אבל אומן מקבל איזושהי תוספת של הנאה שגורמת לו להיות שומר שכר. מה הוא מקבל? אז תירוץ ראשון, שהוא נהנה מזה שבעל החפץ מתוך כל האומנים הביא דווקא לו, זה מגדיר אותו כשומר שכר. הגמרא דוחה את זה ואומרת, אפשר להגיד את אותו דבר גם במזכיר וסוחר. המזכיר מכל האנשים הביא דווקא לו. ולכן יש עוד תירוץ, בקבלנות קשה למדוד בדיוק את השכר שמגיע לפועל, כיוון שזה לא לפי זמן, לכן בדרך כלל המחיר הוא קצת יותר גבוה. ועל הקצת הזה, האומן נהיה שומר שכר. דוחה הגמרא, יכול להיות שגם במזכיר וסוחר יש את אותו רעיון. הרי הסוחר לא תמיד משלם בדיוק למזכיר את המחיר, יכול להיות שהוא קצת הוזיל את המחיר, ועל ההוזלה הזאת הוא יכול להיות שומר שכר. והרי רבי מאיר כשהוא אמר שהוא שומר חינם הוא לא חילק, תמיד שומר חינם. לכן הגמרא מביאה עוד הסבר, וזה ההסבר שישאר. יש לאומן הנאה מיוחדת בזה שהוא לא צריך לרדוף אחרי בעל הבית בשביל לקבל את הכסף שלו. כי עד שלא תביא לו את הכסף, אז הוא משאיר את החפץ אצלו. לאומן זאת בשכיר יום, הוא זה שצריך לרדוף אחרי בעל הבית שישלם לו. לכן בהנאה הזאת הוא הופך להיות שומר שכר. הגענו לחמש שורות לפני סוף העמוד, כל טוב.